אנחנו הגענו לחלק של המאמר, שהוא עכשיו מתחיל לתרץ את השאלות שהוא שאל בתחילת המאמר. אחת השאלות שהוא שאל בתחילה, שכתוב בפסוק ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לשם אלוקיך. והוא הסביר שהמשמעות של הפסוק, שבגלל שששת ימים תאכל מצות, זה יגרום שביום השביעי יהיה עצרת לשם אלוקיך, יהיה שביעי של פסח. והוא שאל כמה שאלות, א', מה הקשר, מה הפירוש, למה השישה ימים של אכילת מצה מכינים את יום השביעי, והוא הוסיף ושאל שבזמן יציאת מצרים זה לא היה כך. לא היה להם שישה ימים של אכילת מצה, כי היה להם רק יום אחד חובה לאכול מצה. ואף על פי כן הם הגיעו ליום השביעי עם כל הנס, אז מה הקשר דווקא שבמשך הדורות זה כן חייב את ההקדמה הזו. אז עכשיו הוא מתחיל לתרץ את זה. כדי לתרץ את זה, מה שנלמד היום, זה להבין, רוצים להבין את המושג של קריאת ים סוף בשביעי של פסח, ולמה הוא היה צריך את ההקדמה של השישה ימים. אז כהקדמה להקדמה צריך להבין מה זה בכלל ים ומה זה יבשה. תראים על קריאת ים סוף, צריך להבין מה זה ים ומה זה יבשה. מה זה ים ומה זה יבשה בגשמיות אנחנו יודעים. צריך להבין מה זה ים ומה זה יבשה ברוחניות. ועל פי זה, בהמשך נבין גם כן את ה... ביור על השאלה שהוא שאל. נראה את הקטע שנלמד היום. ואתה צריך להבין עניין שביעי של פסח. זאת אומרת, אחרי שהצברנו בעריכות את המשמעות של המצא, את המצא שלפני חצות ואת המצא של אחר חצות, עכשיו נבין מה זה יום השביעי של פסח והנס שקרה בו. ואיך, על ידי ששת ימים תאכלו מצות, תחילה, אזי דווקא הוא ביום השביעי עצרת, על ידי ההקדמה של השישה ימים של המצא נגיע ליום השביעי, שהוא עניין קריאת ים סוף וכנל, כמו שלמדנו קודם. אז כדי להבין את זה נקדים מה זה ים ומה זה יבשה ברוחניות. דיני עניין ים ויבשה למעלה, כשמדבר על מושג ים ויבשה ברוחניות, מה זה? הם בחינת אלמדית קסיה ואלמדית גליה. יש שם שני עולמות, שני סוגי עולמות. יש עולמות שנקראים עולמות מכוסים, ויש עולמות שנקראים עולמות גלויים. כמובן, עולמות המחוסים נקראים ים, ועולמות הגלויים נקראים יבשה. מדוע? והוא על דרך, משל, ים וארץ למטה. כמו ים ויבשה שיש פה בעולם הזה. הרי ידוע, כל מה שיש ביבשה, יש בים, ככה גמרא בחולין אומרת. כל מה שיש, כל הנבראים שנמצאים ביבשה, אותם הנבראים בדיוק נמצאים גם בים. רק מה ההבדל? אלא שביבשה הם בהתגליה. ביבשה כל הנבראים גלויים, רואים אותם. משאין כן בים, אבל כשמסתכלים בים, הם בהתקסיה. אז כל הנבראים, הם נמצאים בכיסוי ולא רואים אותם בכלל. למה? לפי שהם מובלעים ומחוסים בתוך הים, שמחסה עליהם. מה זה ברוחניות? ברוחניות הכוונה היא שיש עולם, העולמות הנמוכים יותר נקראים אלמדית גליה. מה הכוונה? כשאתה מסתכל על הנברא, אתה רואה את הנברא ואתה לא רואה את החיות האלוקית שמחיה אותה. בדיוק כמו בנבראים שביבשה. מסתכל על הנבראים, אתה רואה את הנבראים, ואתה לא רואה את מקור החיים שלהם. הם לא מחוברים לאוכל כל הזמן. אתה רואה נבראים מסתובבים. מפעם לפעם הם הולכים לאכול. אתה לא רואה אותם קשורים למקור החיים שלהם. לעומת זאת בים, יש נבראים שאתה לא רואה אותם בכלל. מה אתה רואה? אתה רואה רק את מקור החיים שלהם. אתה רואה את המים. את הנברא אתה בכלל לא רואה. זאת אומרת, הנברא בלוע בתוך מקור החיות שלו. שזה סמל על עולמות עליונים יותר, ששם אלוקות נמצא בגילוי, ואין ישות, אז למרות שיש מציאות, אבל המציאות היא בתהילה בתוך המקור, כמו שהוא מסביר עכשיו. כמו כן למעלה, אותו דבר בעולמות עליונים. הנה, מבחינת מלכות, הצילות נקרא ארץ, ונקרא גם כן ים. מה שהולך להסביר כאן, ידוע הרי שיש ארבע עולמות. עולם הצילות נקרא העולם הכי עליון, הכי אלוקי, הכי רוחני, הכי מופשט, ויש את שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, ששם מתחיל להיות יותר צמצום וירידה. וההבדל בין עולם האצילות לעולם בריאה, יצירה, עשייה, הוא הבדל דרסטי. עד כדי שאפשר לומר שעולם האצילות נקרא אלמדית קסיה, שם האלוקות בגילוי בלבד, ומעט זאת מעולם הבריאה ומטה מתחיל להיות אלמדית גליה, מתחיל להיות יותר ישות למציאות של הנבראים. כמובן שבתוך שלושת העולמות האלה, בריאה, יצירה, עשייה, יש גם הבדלים, אבל בכללות זה ההבדל. איך נהיה אם כך חיבור בין עולם האצילות, שהוא עולם כזה עליון, עולם כזה אינסוף, לבריאה יצירה עשייה, שזה עולמות יותר מוגדרים ומוגבלים. מה המקשר ביניהם? זה ספירת המלכות. ספירת המלכות, הרי בכל עולם יש 10 ספירות. ספירת המלכות היא הספירה האחרונה. ספירת המלכות, הספירה האחרונה של עולם האצילות, היא המקשרת בין אצילות לבין שלושת העולמות הנמוכים. לכן ספירת המלכות עצמה, כמו כל מקשר, כל ממוצע, צריך שיהיה לו גם שפה עם העליון, גם שפה עם התחתון, כי המקשר צריך להיות זה שמחבר את שני הקצוות. הספירת המלכות יש בה גם דמיון לאצילות, ויש לה גם דמיון לבריאה יצירה עשייה. מצד הדמיון שיש לה לאצילות, יש בה את הים שבה. מצד הדמיון שיש לה לעמוד בריאה יצירה עשייה, זה היבשה שבה. זה מה שאומר כאן, במילה אחת, שבחינת מלכות האצילות, נקרא ארץ ונקרא גם כן ים. כי יש לו ספירה עשירית, האחרונה. לכן יש לה גם את החלק של הים וגם את החלק של היבשה. זאת אומרת, גם את החלק הדומה ושייך לאצילות וגם את החלק השייך לבריאה יצירה עשייה. והיינו, מה הסיבה שצריך את זה? כי הנה יערת והמשכת המלכות שנמשך ומתלבשת בבריאה יצירה עשייה לאחיות העולמות מאין ליש, זה שספירת המלכות יורד, מצטמצם, ונותן את האחיות מאין ליש לנבראים שנמצאים בעולמות הנמוכים יותר, שהם בחינת אלמין דאיתגליה, שעולמות בריאה יצירה עשייה נקראים עולמות הגלויים לעומת הצילות שנקרא עולם המכוסה. למה קוראים להם אלמין דאיתגליה? שנראים דבר נפרד. עולמות בריאה, יצירה, עשייה, ככל שיורד נמוך יותר, אז הנברא הוא יותר נפרד, הוא יותר יש בפני עצמו, ונקרא בחינה זו ארץ. אז זה שמלכות יורדת למטה, זה צד הארץ שבמלכות. זה השפה שהיא מדברת עם העולמות הנמוכים יותר, שהיא מסוגלת לצמצם את האור האלוקי עד כדי שהוא יתעלם לגמרי, ולא יהיה ניכר בכלל המקור, אלא מה יהיה ניכר הישות של הנברא. ועל זה נאמר, זה מה שהפסוק אומר, תדשי הארץ, כתוב בבריאת העולם, עשרה מאמרות, אחד המאמרות, ביום השלישי, תדשי הארץ, או שכתוב, תוצא הארץ. מה פירוש תוצא הארץ? תוצא הארץ? הארץ ברא את הנשאים? הארץ ברא את הנפש חיה? אלא הארץ, בפנימיות התורה, זה הולך על ספירת המלכות. אמרנו כרגע שספירת המלכות יש לה בחינת ארץ ובחינת ים. אז הקדוש ברוך הוא אומר בבריאת העולם, תדשי הארץ, דהיינו, כיוון שספירת המלכות יורדת ומצטמצמת לעולמות הנמוכים יותר, הארץ יורדת למטה, אז זה מאפשר שיהיה נבראים מוגבלים, שיהיה נבראים, שיהיה דשא, שיהיה בעלי חיים וכן הלאה. זה הבחינה התחתונה שבמלכות, שקוראים לה ארץ. אבל ספירת המלכות, מה היא מורידה למטה? את האור שבא מלמעלה. אז צריך שיהיה בה בספירת המלכות גם את הדמיון לעליון. מצד הדמיון לעליון יותר, איך הוא נקרא? מה החלק העליון שבמלכות? הים שבו, החלק העליון. זה מה שהוא אומר כרגע. והנה, המלכות היא מקבלת האור והשפע מאור אינסוף על ידי המידות האצילות. מאיפה ספירת המלכות מקבלת את הכוח להמשיך לעולמות הנמוכים? מקבלת את זה מעולם האצילות, מהספירות העליונות של עולם האצילות. וממנו דווקא נמשך אחר כך בבריאה היצירה העשייה. כדי להמשיך נמוך, לספירת המלכות מעצמה אין לה כלום. יש כזה לשון, לית לה מגר מכלום, היא מעצמה אין לה כלום. כל מה שיש לה זה מה שמקבלת מלמעלה, את זה היא מורידה למטה. דוגמה לכך זה כמו דיבור. דיבור אצל בן אדם, הדיבור הוא לא דבר בר תוכן. מתי הדיבור מקבל תוכן? כשאתה שופך לתוכו שכל, אתה שופך לתוכו רגש, שופך לתוכו דברים מליונים, אז הוא מקבל תוכן, ואז את זה הוא שופך החוץ על הזולת. לכן ספירת המלכות דומה לדיבור בעניין הזה. אז היא מקבלת את בחינת הספירות העליונות יותר את הצילות, ואת זה היא מצמצמת ומורידה נמוך יותר. כי בחינת אור אינסוף, כמו שמאיר בבחינת המידות העליונים והצילות, אי אפשר שיבוא בבחינת הגילוי תחילה בבריאה יצירה עשייה. למה צריך את המקשר של ספירת המלכות? למה שלא יאיר ישר מהמידות של הצילות? ישר למטה. כי המידות של הצילות הם מופשטים, עליונים, גויים. הם לא יכולים לרדת למטה. זה כמו נחזור למשל אצל בני אדם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני מרגיש משהו? נו, למה אתה לא מרגיש מה שאני מרגיש? אני מבין משהו, למה אתה לא קולט מה שאני מבין? אתה שייך לי הדבר כזה. אם לא הורדתי את זה לדיבור, אז איך הזולת תקלוט את מה שאני מרגיש ומה שאני מבין? כי ההרגשה של האדם, או ההבנה שלו, ביחס לזולת, זה משהו מופשט לגמרי. זה עולם אחד וזה עולם אחר. רק כשזה ירד לעולם הדיבור, אז הזולת יוכל לקלוט מה אתה מרגיש או מה אתה מבין. לכן הוא אומר, האור לא יכול לרדת ישר מהספירות של הצילות לעולמות הנמוכים, כי בהצילות יהיו וחיוי וגרמו אחד. השפה של הצילות זה שפה אלוקית, שם כמו ים, אין נבראים, יש רק אלוקות. כמו בים, אתה מסתכל, אתה לא רואה ברואים, אתה רואה את המים. ואילו בעולמות בריאה יצירה עשייה, התחיל להיות עולמות ששם הנבראים מקבלים משמעות של ישות ופירוד. אין שפה משותפת בין הצילות לעולמות הנמוכים. אין שפה משותפת בין הים ליבשה. שהחסד והצילות היא בחינת אור אינסוף ממש. ספירת החסד של עולם הצילות זה אינסוף. ואין ארוך כלל, בחינת חסד הבריאה, אין שום יחס בין חסד הצילות וחסד למעלה. למרות שזה נקרא חסד וזה נקרא חסד. זה נקרא באותו שם, אבל אין בכלל דמיון ביניהם. זה כמו שתגיד, הנברא שבישה לעומת הנברא שבים. אותו שם, אותו נברא. אבל בים אתה בכלל לא רואה את הנברא, אתה רואה את החיות שלו. ביבשה אתה רואה רק את הנברא, אתה לא רואה את החיות שלו. למרות שקוראים להם אותו שם, אבל הם שני מהויות שונות. שהוא בחינת גבול, כשמדובר על עולם הבריאה, מתחיל להיות גבול. כמו שנאמר, מחנה מיכאל באהבה, המלאכים שנמצאים מעולם הבריאה כבר, מחנה מיכאל, אז הוא מוגדר, השורש שלהם זה אהבה, אז הוא מגיע מחסד האצילות, אבל אם לא יהיה מבסט, אם לא יהיה ממוצע, מחבר, לא יהיה בכלל יכולת שמהאצילות ירד למטה. לא שייך, אין ארוך לקבל ההשפעה בהשתלשלות מבחינת חסד האצילות שבלי גבול. לעולם זה לא יכול לרדת מהאין סוף לגבול בדרך השתלשלות. זה כמו נתן לכך עוד דוגמה, עוד משל. אם למשל בן אדם מדבר על, מתכנן איך לבנות בניין, זה יכול להסביר לתת הרצאות ולהסביר איך בונים וכמה חומרים צריך, ויסביר את זה עוד יותר פשוט ועוד יותר פשוט. כמה שהוא ירד נמוך, לעולם לא יצא מהפה שלו פתאום אבנים ויהיה בניין. כי האבנים הגשמיים וההסברים איך בונים בניין, אין ביניהם שום דמיון. כדי להוריד מהדיבור שלו לאבנים ממש, צריך להיות עכשיו התנתקות מההרצאה וללכת לתחום אחר, ולהוריד את זה לעולם הגשמי. זה שתי מהויות שונות לגמרי, אז במילא, אותו דבר ברוחניות. לא יכול להיות שהעוצמה האלוקית של הצילות תתורגם ישירות לעולמות הנמוכים, אם לא יהיה באמצע הבחינת מלכות. ולכן מלכות יש לה גם את הבחינת ים שבה. מה זה הבחינת ים שבה? אותו חלק שהוא מקבל מהגבוה, והוא יכול להוריד את זה למטה נמוך. אם לא יהיה את הוויסות הזה שמתעלם תחילה אור החסד מבחינת מלכות, קודם כל החסד של אצילות צריך להתעלם. איפה הוא מתעלם? במלכות. או ממנה יורד אחר כך השפע בבריאה יצירה עשייה. כמו שוב במשל שדיברנו קודם, הרגשות של הבן אדם מתעלמים בדיבור. כמה שהוא ידבר, הרי יש ביטוי בגמרא, תבנה דליבאי לוקט ואינשי. רגשות אי אפשר לכתוב, רגשות, גם כשאתה מביע אותם בדיבור, אז זה לא באותו עוצמה כמו שזה נמצא באמת בשורש. אבל מה? זה יורד בשביל שזה יוכל לצאת החוצה. לכן ספירת המלכות מעלימה על האור, על האין סוף של הצילות, וממנה זה יכול עכשיו לרדת למטה יותר. דוגמה לכך, עוד דוגמה למלכות, זה אור הירח. כתוב שאור הירח דומה למלכות, לכן נאמר על הירח, סיירה, סיירה זה הירח, לית לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה אור. כל האור שמקבלת זה רק אור של השמש. אבל אור השמש שיורד לירח ויוצא החוצה אחר כך לעיר בלילה, אין שום דמיון, אנשים שאפילו לא מבינים איך שזה עובד, לא יבינו שהאור הירח שמקבלים זה בעצם שמש עכשיו מאיר להם. השמש עכשיו מאיר גם בלילה, אבל איך הוא מאיר בלילה? מכיוון שהוא נעלם לגמרי באור הירח, הוא נהיה אור קר במקום אור חם, יש לו תכונות אחרות, הכל שונה, למרות שהוא בא מאותו מקור. זה אותו דבר, ספירת המלכות מקבלת מהשמש, מהצילות, מורידה את זה ללילה, מורידה את זה לבריאה, יצירה, עשייה, וזה נהיה מהות אחרת לגמרי, עד כדי שבכלל אי אפשר להכיר איך זה בא. כי ספירת המלכות יכולה להוריד מלמעלה עד למטה. כי מידת מלכות הוא רוממות והתנסות. כי מלכות זה נקרא גם בגשמיות, המלך מרומם ומנסה. ההתרוממות זה פירושו שכמו אדם שמרומם, אין לו שפיים הנמוכים. כאן אנחנו רוצים הרי להסביר את הצד העליון שבמלכות, את היכולת שלו להוריד מלמעלה. כי גם הפירוש מלכות זה הוא מנוסה, הוא מרומם. המלך והעם אין להם, כמו שנאמר על שאול המלך, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, לא היה בכלל שפה איתו. כי מידת מלכות היא רוממות והתנסות, כמו שכתוב, והמתנסה מימות עולם, שאומרים בתפילה. בברכת יוצר. ודרך כלל ההתנסות הוא הסתלקות. מה זה התנסות? ההתנסות ביחס למקבלים זה אומר שהמלך המנוסה הוא מסולק מהתחתונים, שלא ירד החיות עליהם כל כך. זה הצד העליון שבמלכות. ולכן נקראת בחינת מלכות ים. לכן אפשר לקרוא למלכות גם יבשה וגם ים. מה הצד הים שבו? להיות כמו שהים מכסה ומעלים מה שבתוכו, כמו כן בחינת מלכות מעלמת ומכסה על בחינת מידות העליונים דאצילות. ולכן נקרא בחינה זו דמלכות אלמא דאיתקסיא. לכן הצד הזה שבמלכות נקרא הצד המכוסה שבו, הצד העליון. אמנם, מהו הצד התחתון שבמלכות? מה שמאיר ומתפשט ממנה לנבראים, דבריאה, יצירה, עשייה? מה שמצטנצם ממלכות לעולמות הנמוכים יותר, להיות אלמין דאיתגליאן, הנה בחינה זו נקרא ארץ. בעצם מה שהתקדמנו היום, אנחנו רוצים להסביר הרי מה זה בכלל שביעי של פסח, ולמה צריך תחנה של ששת ימים. כדי להבין מה זה שביעי של פסח וקריאת ים, סופר קודם כל צריך להבין מה זה ים ומה זה יבשה ברוחניות. ובדרך כלל, יש הפרדה בין הים ליבשה. הים הוא למעלה, יבשה למטה, וכדי שזה ירד, יש סדר משתל שלו. אחר כך נבין מה קרה בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף. הים נקרא והים הפך להיות יבשה. נבין את זה, בזאת השם, נלמד בקטע הבא.